אתם מאזינים לכאן עוד.
ביקרתם פעם בכנסת? במבנה העצום הזה שמזכיר לאחדים נושאת מטוסים מבקרים מדי שנה מאות אלפי אנשים. כן, המשכן גדול יותר ממה שחשבתם. רק הארנונה שלו עומדת על 17 מיליון שקל בשנה. אבל זה רק טיפה בים בתקציב של הכנסת שהולך ומתקרב למיליארד שקל. חברי הכנסת עצמם כמעט לא עוסקים בתקציב הזה, הם עסוקים בתקציב המדינה. מי שכן אחראי לגזור ממנו את המשכורות של הח"כים, להכריע על מה לאשר להם החזרי הוצאות, לתקצב את משמר הכנסת, לתחזוק הגג הסולרי, הבידוק הביטחוני ועוד אין ספור סעיפים, הוא חשב הכנסת. ואת התפקיד מה יש היום, חיים אבידור, שהולך עוד כמה דקות להיכנס לאולפן. ברוכים הבאים למדריכת דמוקרטיה עם תומר אביטל. אני תומר אביטל, אחרת השם של הפודקאסט הזה היה מאוד משונה. תהיתם פעם איך המשכורות של הח"כים תמיד עולות? כמה מסתכרים היועצים שלהם ועובדי הכנסת? ובכלל, איך נבנה התקציב של מרכז העצבים הדמוקרטי של מדינת ישראל? שלום לך עם אבידור.
שלום וברכה.
אתה חשב הכנסת.
נכון.
טייטל קצר, אבל אחראי על כל כך הרבה. אתה אחראי על התקציב של הכנסת, על ההוצאות, על ההכנסות.
אני אחראי על תקציב הכנסת שהוא ייבנה, הוא ייבנה בהתאם לנועל מסוים שקיים בכנסת, נועל שקיים על פי החוק. יאושר בוועדת התקציב, שהיא ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים. ולאחר מכן אני אחראי על זה שהוא, כל ההוצאות יוצאו בהתאם לתקציב שאושר על ידי הוועדה המשותפת.
וזה מקפל...
במגבלות התקציב.
כן, וזה מקפל בתוכו הרבה דברים רגישים, שכר חברי הכנסת, התנאים של חברי הכנסת, תקציב קשר עם הבוחר, התקציב של המפלגות, כל מה שאנחנו אחרי זה מתרגם, אנחנו רואים ברחוב כשלטי חוצות, אפילו עד לרמת המכוניות שהח"כים מקבלים, החזרי דלק, הכל זה בסוף מתנקז לשולחן שלך.
גם זה, נכון. גם זה, אבל אני חושב שאתה נותן לזה נופך יותר מדי גדול, כי אני אסביר לך, תקציב הכנסת הוא 775 מיליוני שקלים. כן, שכר חברי הכנסת, אם זיכרוני אינו מתני, הוא כ-72 מיליוני שקלים. אתה מדבר על תקציב קשר עם הציבור, תקציב קשר עם הציבור... הוא 1.5% מכל תקציב הכנסת, הוא סדר גודל של 13 מיליוני שקלים מכל ה-775 מיליוני שקלים. אז זה לא עיקר הפעילות של הכנסת. לא יודע אם אתה יודע, הכנסת, מבנה הכנסת, משכן הכנסת, הוא מבנה בגודל של 70 אלף מטר מרובע. אני מגדיר את הדבר הזה כנושאת מטוסים מבחינת המורכבות שלו. המערכות שקיימות בו, אם זה מערכות אנרגיה, אם זה מערכות מולטימדיה, אם זה מערכות מחשב, תשתיות תקשורת וכל מיני דברים כאלה שרצים בקירות, הקירות אתה לא יודע איך הן מרושתות, הכל, 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 זה מבנה מחשבים, חדרי שרתים, למבנה הכנסת נכנסים כל שנה מאות אלפי אנשים נכנסים ויוצאים, זה דבר שצריך לתחזק אותו. אז זה נכון שכל הסעיפים האלה שאמרת הם סעיפים חשובים, אבל הם לא הסעיפים העיקריים.
אז בסופו של דבר, חלק גדול מהתקציב של המקום הכי חשוב במדינה הולך לאינסטלציה, לתחמת, לצנרת, לחשבונות בטח. אתם משלמים ארנונה?
אנחנו משלמים
ארנונה. לעיריית ירושלים, כמה זה יוצא בשנה?
אם אני לא טועה, 17 מיליוני שקלים.
אלוהים.
לשנה.
בוא נלך צעד אחד אחורה. אז לפני 8 שנים נכנס לתפקיד. איך היה לנחות בכנסת מהמגזר הפרטי? איך הייתה התחלה?
תשמע, הייתה לי שנה, חצי שנה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, זה לשנות ראש מבן אדם שהוא בא מהמגזר הפרטי, שהתפקיד שלו הוא להביא תשואה לבעלים ולמקסם את ההכנסות ולמזער את ההוצאות. ואתה בא למקום שקודם כל אין הכנסות בכלל. אין מה, אין פעילות שיווקית, אין זה, אתה מתעסק רק עם הוצאות, כן?
בוא נדבר שנייה באמת על ההכנסות. איך זה עובד? הרי בניגוד למשרדים אחרים, אתם, מה שנקרא, סוברנים, אתם עצמאים, נכון? אבל עדיין אתם צריכים לבקש את התקציב מהאוצר, מהקופה, אין לכם קופה משלכם.
הכנסת, אמרתי לך, הכנסת בונה את התקציב ומאשרת אותו בוועדה משותפת לוועדת הכספים וועדת הכנסת. זה ועדת התקציב של הכנסת. היא מאשרת אותו, ואז אנחנו שולחים אותו לאגף התקציבים. הוא מתווסף לתקציב המדינה. הוא מאושר גם בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, יחד עם כל תקציב המדינה. ההבדל היחידי בין הכנסת לבין משרד ממשלתי, זה שהכנסת בונה לעצמה ונותנת אותו לאגף התקציבים, בעוד שמשרד ממשלתי, התקציב אמנם מוצע על ידי המשרד, אבל הוא נבנה בסופו של דבר על ידי אגף התקציבים, ואגף התקציבים הוא זה ש...
כן, אז אין דיאלוג? כלומר, מה שאתה תביא להם זה אוטומטית מה שיהיה בתקציב המדינה?
לא, יש דיאלוג, אבל בגדול זה דיאלוג שהם מבקשים אינפורמציה, הם לא יכולים לקבוע. תשמע, למדנו באזרחות שישנו את עקרון הפחדת הרשויות, אם אני לא טועה. והעיקרון הזה נשמר באדיקות. עכשיו, אתה חייב להבין גם דבר נוסף. הכנסת, אחרי שהיא קבעה את התקציב, היא סטנד אלון. אין לה שום מקורות אחרים לאזן כל מיני דברים שצצים ובאים, או כל מיני הוצאות מיוחדות, או דברים. בעוד שבתקציב הממשלתי, הם יכולים להעביר ממשרד אחד למשרד שני, הם עושים שם את כל המשחקים שאפשר לעשות, על מנת לאזן את התקציב. לכנסת אין את הדבר הזה. והיא צריכה לדאוג לעצמה. עכשיו,
זה לא כזה קשה לדאוג לעצמך כשאתה קובע את התקציב. לא, זה משמע שכל מנכלי משרד הממשלה יקנו בך.
אבל יש דברים,
אנושות.
יש דברים שצצים במהלך השנה שאף אחד לא תכנן אותם מראש. אף אחד לא חשב. למשל, פתאום מקימים כמה ועדות נוספות.
או כן? מוסיפים עוזר פרלמנטרי.
או מוסיפים יועץ פרלמנטרי, או מגדילים את תקציב הקשר עם הציבור.
נכון.
אז כתוצאה מהדברים האלה, אז הכנסת צריכה לדאוג לעצמה, ולראות איך היא מתכננת את זה בצורה הכי הכי טובה, כאשר היא לוקחת בחשבון גם את כל ההפתעות האלה שיכולות...
זה אתה מחשב. מי זה הכנסת? בסוף שולחן שלך.
אני מחשב, אבל אני מחשב ואני מביא את זה למנכ״ל הכנסת, אחר כך להנהלת הכנסת, אחר כך זה הולך...
מי זה הנהלת הכנסת?
הנהלת הכנסת מורכבת ממנהלי החטיבות של הכנסת, בראשות מנכ״ל הכנסת. ואחר כך זה הולך ליושב ראש, היושב ראש מאשר, והוא מפנה את התקציב לוועדת התקציב לצורך האישור. למעשה, תקציב הכנסת זה תקציב שיושב ראש הכנסת מגיש לוועדת התקציב. ואחר כך, עם כל העסק הזה, אנחנו צריכים להסתדר. על מנת שתיקח, יהיה לך מושג, עד השנה, סך הכל הרזרבה שהייתה לכנסת, הייתה 18 מיליוני שקלים. זה לא הרבה כסף, והסתדרנו עם זה, והיו אפילו שנים שעם הרזרבה אפילו לא השתמשנו והחזרנו אותה לאוצר. אבל יש שנים שיש לנו הפתעות, ויש לנו פתאום... הוצאות תחזוקה מיוחדות, או כמו כל הדברים האחרים שאנחנו דיברנו עליהם.
אז קשר עם הציבור. זה תקציב שמיועד לקשר עם הציבור.
נכון.
אבל הולך והתרחב עם השנים, כלומר, היום מגדירים את זה, הרי זה יכול להיות סטטוס בפייסבוק, זה יכול להיות סנדוויצ'ון, זה יכול להיות קפה, זה יכול להיות המון...
תומר, לך יש חשבון איתי על הסנדוויץ' הזה.
אז בוא נתחיל מזה באמת. בוא נתחיל, פשוט תציג למאזינים שלנו, מה זה קשר עם הציבור אולי... איך זה נולד? מה הגובה של התקציב עבור כל חלק?
אם אתה תקרא בהחלטת שכר חברי הכנסת, סעיף 26 להחלטת, נדמה לי, בסעיף הראשון בפרק שדן בקשר עם הציבור,
קראתי.
זה סעיף שהוא בא לפעילות הציבורית של חבר הכנסת.
לשם שמירה על הקשר עם ציבור הבוחרים.
ולשם שמירה על קשר עם בוחרים, קשר הבוחרים, אוקיי? עכשיו, אתה חייב להבין, חבר הכנסת, חוץ מהמים בניאגרה, אצלו בלשכה, מחייבים אותו בהכל. זה באפרונות, זה במחוקים, זה בניירות, זה בטונר למדפסת, זה במעטפות, זה בקשר לציבור, את הכל הוא מממן.
אגב, זה באמת מוזר, כי אני רואה את היועצים פרלמנטריים הולכים לקרביץ, כן, של הכנסת, כן. ומה שכה צריכים לשלם את זה, לא עדיף היה... למה, מה היגיון מאחורי זה?
חבר הכנסת הוא יחידה עסקית נפרדת, שיש לה תקציב, ובהתאם לזה הוא מנהל את עצמו. והוא עם זה משלם את הכל. גם את ההדפסות, דרך אגב, של החומר שהוא מפיץ בין ציבור הבוחרים. כל הדברים
האלה. כן, אבל עתים יש טונר מדפסת, למה שזה
יצא? למה לא?
כי בחברה רגילה, אני לא צריך ללכת לשלם בעצמי על דברים שמשמשים אותי לעבודה, למען אותה חברה. הציוד המשרדי?
הציוד המשרדי משמש אותו לפעילות הציבורית שלו. או לפעילות הפרלמנטרית שלו. וככה החליטה הוועדה הציבורית שכל הדברים האלה יילקחו מתקציב שלו, מהתקציב שלו. ולכן כשאתה אומר שהתקציב הוא באמת התנפח והוא גדול, הוא לא קטן, אבל הוא צריך לשמש בין היתר גם להוצאות האלה. אחר כך בנוסף להוצאות האלה, כמובן שיש לו אתר אינטרנט, או יש לו דף פייסבוק, והוא צריך לעשות פוסטים, ממומנים או לא ממומנים, הוא צריך, יש לו טוויטר, טוויטר זה במקרה בחינם, כן?
אתה שולט.
כן, אבל יש לו, יש לו אנשים שמנהלים לו את הדברים האלה, או יש לו אתר שהוא צריך לעשות לו אוסטינג באיזשהו מקום, או יש לו סקרים שהוא עושה, והוא צריך לשלם על הסקרים.
והבקרה שלך נכנסת באיזה שלב? הרי עם איזשהו גובה?
כל הוצאה והוצאה מעל 2,400 שקלים, חייבת לקבל אישור של מדור תנאי חברי הכנסת. איך זה מקבל אישור? חבר הכנסת חייב להביא בקשה להתקשר התקשרות מסוימת, שהיא כוללת גם הצעת מחיר. אנחנו בוחנים למעשה שלושה דברים. דבר ראשון, אנחנו בוחנים שיש לו למעשה, יש לו יתרה בתקציב שהוא יכול להוציא את ההוצאה.
והתקציב, בוא נגיד, הוא בערך 100,000 שקל לשנה.
94,000 שקלים או 95,000 שקלים לשנה. אנחנו בודקים שיש לו את התקציב. אחרי שבדקנו שיש לו את התקציב, אנחנו בודקים שההוצאה כלולה במסגרת אותן הוצאות שניתן להוציא מתקציב הקשר עם הציבור. ודבר אחרון שאנחנו בודקים שהמחיר הוא סביר. ככל שאנחנו יודעים, אנחנו רואים שהמחיר לא סביר לשני הכיוונים. גם גבוה מדי וגם נמוך מדי. כן.
ככל... זה קרה שהגיעה הצעה נמוכה מדי?
מקרים בודדים, כן. אבל אנחנו בודקים את זה, אני יודע. אנחנו בודקים, אנחנו... תראה, אנחנו עושים את זה על מנת לראות שחבר הכנסת באמת משלם את... אסור לקבל מתנות לחבר הכנסת. אחרי שבודקים את, כל הדברים האלה שבדקתי, אז חבר הכנסת נותנים לו את האישור להתקשרות, הוא מבצע את ההתקשרות, אם זה התקשרות לקבלת שירות, אז הוא חותם על איזשהו הסכם מינימליסטי כזה, כן? ואז מביאים לנו את החשבוניות, ואנחנו משלמים את החשבוניות אחרי ש...
אז הכסף לא יוצא מהכיס שלהם, כלומר, זה לא עובר דרך, זה שהם צריכים להוציא...
עד 2,400 שקלים, כן? הם יכולים להוציא מכיסם.
ואז הם מביאים לך את הקבלה.
ואז הם מביאים לי את הקבלה. עכשיו, שים לב, עד 2,400 שקלים, זה לא אומר שהם יכולים סתם ככה. יכול להיות שהם יוצאו הוצאה של 2,400 שקלים, לא ישאלו אותנו ויביאו לנו את הקבלה, ואנחנו נבין שהקבלה... לא עומדת בעקרונות.
כמה זה קורה?
לא עומדת בעקרונות.
זה שכיח?
תראה, זה שכיח בהתחלה. חבר כנסת, אני יודע מה, קנה איזו אוזנייה לשמוע מוזיקה.
איך תדע שזה למוזיקה? איך תדע שזה?
לפי סוג האוזנייה, אז אני לא השארתי לו.
ועכשיו, ורגע, ובואו נזכיר פה את האנקדוטה הזאת, כי אני כבר בקושי זוכר מהיה שם, אני זוכר שיום אחד שי חרמש, חבר כנסת לשעבר, סיפר לי, שהוא הצליח לגרום לך לחשבות, הוא מאוד התגעה בזה, להכיר לראשונה גם בסנדוויץ'ונים.
זה אותו סנדוויץ' שאני חייב להתחשבן איתך.
אז הוא שלח מכתב אליך, בו הוא כתב שאלו דומה, שבאכילת עוגה יש נטל קלוריות עודף, והוא סיכם, אני מצטט, אמנם קראתנו ברית עם הקונדיטורים ולא עם האופים. לאחר מכן, הסכמת להכיר לו בקבלה הזאת. אני מקשיב.
כן.
באת לפה רק בשביל זה, בוא נודע על האמת.
לא, אני לא רוצה להקדיש לזה יותר מדי זמן, אבל תשמע, לחבר כנסת מותר להוציא כסף מתקציב הקשר לציבור, גם להוצאות כיבוד קל.
קפה ועוגה.
קפה ומאפה, אוקיי, קפה ומאפה, או קפה ועוגיות.
וגם כיבוד לוועדות.
הוא לא יכול להוציא כסף לארוחה ולהביא את זה למימון מתקציב קשר עם הציבור. אז באותו קפה ומאפה, אם אתה יושב בבית קפה ואתה לוקח קרואסון, או אתה לוקח סנדוויץ', זה אותו מחיר. אז אנחנו אישרנו את זה, ואז אתה ישבת איתו במזנון הכנסת, והוא אמר לך את מה שהוא אמר לך, ואתה עשית מזה סיפור, כן?
אבל איך אתם יודעים, סליחה, הפעם האחרונה שאני יורד לרזולוציה הזאת, איך אתם יודעים מה הוא הזמין, אם יש בסוף קבלה? אתם לא יודעים אם זה היה סנדוויץ'ון או קרואסון או שוקולד, שלא נחשב...
ישנם סכומים הגיוניים, כן. זה דבר ראשון. ודבר שני, בקבלות בדרך כלל יש פירוט. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, כן. תומר. אתה נורא מקדיש את האנרגיות שלך לסעיף הזה. אני אומר לך, קודם כל זה סעיף נורא קטן בתקציב חברי הכנסת. זה סעיף שחברי הכנסת מממנים בו הרבה 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 דברים, והוא עובר בקרה בזכוכית מגדלת. אתה מבין, הוא עובר בקרה בזכוכית מגדלת. אנחנו גם מפרסמים את ההוצאות שלהם.
כן.
אנחנו מפרסמים את ההוצאות שלהם, ואת... לדעתי אתה מבזבז אנרגיה במקום הלא נכון.
לא, לא, אגב, אני יותר, תסכים איתי שרוב התקשורת לוקחת יותר מדי עניין על נושא השיאנים. אני ממש לא שם, אני כבר, בהתחלה גם הייתי, כמו השאר אומר שמי שהוציא הכי הרבה זה בעייתי.
אני אגיד לך למה היא לוקחת על נושא השיאנים.
כי זה הכי קל.
לא. כי אין שום בשר אחר.
אז זהו, אז נגיד מה, איפה שכן בשר.
אתה יודע מה, אתה מקבל פירוט מלא של הוצאות קשר עם הציבור, אתה גם כן לא מצליח למצוא כלום.
אז הנה למשל משהו שכן ראיתי, לפני שנה וחצי, ראיתי, או שנתיים, ראיתי שפאינה קירשנבאום קנתה, שתמשה בזה להקים בלוג, יוציאה 5,000 שקל מכספי קשר עם הבוחר, שזה כמובן שאתם השארתם זה גיוני לגמרי, אבל אין באמת בלוג, בדקנו ראינו שזו אותה חברה שחשודה בפרשת ישראל ביתנו, במתן שירותים לא אמיתיים. עכשיו, אין פה שום קשר לחשבות, זה מן הסתם שהיא באה אליכם עדיין, לא היה אמור להיות כבר הבלוג. אני רק אומר שכשאתה מקבל את הרשימה המלאה עם הספקים, אתה יכול לעשות בדיקה יותר איכותית. ברור שלא רוב אין כלום, כי רוב החקים הם מעולים וסבבה ולא באו לגנוב. אבל פה ושם, דרך הפילוח הזה של ההוצאות, כן אפשר למצוא זיקות בעייתיות.
תראה, אני לא מכיר את ההוצאה הזאת שאתה מדבר עליה.
אני אביך אותה אחרי זה באמת.
אני לא מכיר את ההוצאה הזאת, אם תביא לי אותה עכשיו, אין לי מה לעשות איתה כבר. כן?
כן.
אבל בכל אופן, גם כשחבר כנסת בודק, מקים אתר אינטרנט, כן? לא בלוג, נגיד מקים אתר אינטרנט. אנחנו נכנסים, בודקים מה יש באתר. אנחנו בודקים שאין שם דברים ששייכים למפלגה, למשל. אנחנו בודקים שזה באמת אתר שהוא בא להסביר את כל הפעילות הפרלמנטרית שלו.
איך אתם מצליחים, אגב, יש 120 ח"כים או 90 נגיד, פחות שרים, יש לך מספיק כוח אדם לעבור על כל המאות הרכישות האלה? זה יוצא אלפי קבלות בשנה?
זה יוצא, נדמה לי, 15 או 18 אלף קבלות בשנה. כן.
אתם אנחנו מספיקים?
כן.
בוא עוד משהו אחד קטן להתמקד בתוך זה, משהו שהוא יחסית חדש, הוצאות הפייסבוק שהזכרת, שמאמנים פוסטים, זה מעניין. כי יש את העמת מידה הטכנית, האם ההוצאה תקינה או לא, אבל אם שקלת עמת מידה ערכית, נתן לך דוגמה, יש חקים שאני רואה את הפוסטים האומנים שיצאו מכספנו בסך הכל, שלא נותנים, שלא באמת מקדשים את הקשר עם הציבור, למשל חק שמתגשו ביקר את סבתא שלו, או מפרסם איזה פעולה שטחית, האם אתה חושב שיש מקום איפשהו שגם החשבות אולי תתעסק ב, אולי לא, אני לא אגיד הוצאת כרטיס אדום, אבל לפחות בהערה או קביעת איזשהו עמות מידה של מתי כן, מתי לא לפרסם.
קודם כל, אני לא יודע, אם אתה יודע, איך אתה יודע אם הפוסט הזה ממומן או לא ממומן.
אני, כתוב.
שהוא ביקר את הסבתא שלו, אני לא בטוח שזה היה פוסט ממומן, אבל בלי שום קשר, כשחבר כנסת אומר שהוא ביקר את הסבתא שלו, בין כל הפוסטים שהוא עושה, יש לזה מטרה. יש איזו מטרה שחבר הכנסת רוצה להביע משהו. הוא לא חבר כנסת שיבזה את עצמו ויכניס בפוסט שכל ציבור הבוחרים שלו, או כל העוקבים שלו, יסתכלו, יראו שהוא פתאום אומר איזשהו דבר אישי שהוא ביקר את הסבתא שלו. תאמין לי, לחבר הכנסת שפרסם את זה, הייתה מטרה לעשות את זה ולהראות, הוא ניסה להשיג בזה משהו, הוא ניסה להשיג בזה משהו. עכשיו, חבר הכנסת, הפעילות שלו היא כל כך ענפה, והוא צריך להביע את עצמו בכל כך הרבה דרכים, אחת מהן זה שהוא ביקר את הסבתא שלו.
אוקיי. עוד שני דברים קטנים על הקשר עם הבוחר. שמת לב אולי שפילחנו את ההוצאות, נראה לך את הגרף שעשינו, שאת רוב ההוצאות אנחנו רואים בנובמבר-דצמבר, אתה רואה את זה?
כן.
ותהינו, אולי אתה מנם לענות על זה, האם הרי רובו מתאפס מדי שנה, למיטב זיכרוני שני שליש? נכון? לא. הם יכולים לגרור כמה משנה לשנה?
הם יכולים לגרור 12,000 שקלים אז, משנה לא, לשנה.
צ'יט. אז אתה שם לב ליותר הוצאות בנובמבר-דצמבר?
נכון. אני שם לב יותר הוצאות מנובמבר-דצמבר, אנחנו רואים אותם, וזה בפירוש, חבר הכנסת רוצה לנצל את התקציב. עכשיו, ככל שהוא מביא לנו הוצאות, הן הוצאות שעומדות בכללים, אנחנו מאשרים להם את זה. אנחנו מאשרים. יש בלק פריידי ויש בלק דצמבר.
זהו, אתם עושים שעות נוספות, אני מבין. כן. לקראת, אין סילבסטר. אוקיי, בוא נעבור עכשיו תקציב נוסף. תקציב שמגיע לחברי הכנסת עצמם, השכר שלהם. אז בתחילת השנה, שכר חברי הכנסת עלה. שוב, ולמעשה הוא למדי שנה. איך הוא בנוי?
השכר שלהם בנוי משכר יסוד, בצירוף תוספת יוקר שנקבעה אי פעם של איזה 3,400 שקלים, אם אני לא טועה, והוא צמוד לשכר הממוצע במשק, כפי שמתפרסם על ידי הביטוח לאומי.
כמה הוא היום ברגע זה? בינואר 2018?
42 וחצי, נדמה לי, משהו כזה.
כן.
42 וחצי באזור. 42 וחצי אלף שקלים. הוא קיבל את, את ההצמדה של השכר הממוצע במשק, ואני לא מבין מה כל כך מסובך בדבר הזה.
אנשים לא מבינים איך זה שהם מקבלים כל שנה עלה, בלי לבקש עלה. ההצמדה הזאת זה מה שקצת מבלבלת. אז פשוט אני אסביר שכל שנה בודקים מה ביטוח לאומי, מה לפיו השכר הממוצע במדינת ישראל, ואם הוא עלה משנה שעברה נגיד ב3%, אז גם שכר הח"כים עולה ב3%.
זה מה שקבעו בהחלטת שכר חברי הכנסת, זה מה שקבעו נכון להיום גם לשרים, זה מה שקבעו לכל נושא משרה ברשויות השלטון, שופטים כולם צמודים לשכר הממוצע במשק. לשכר הממוצע במשק, ואני התפקיד שלי רק לחשב את זה.
אגב, השכר הוא לא אחיד, כי לאיך זה עובד יש ח"כים, יש יור כנסת, יור אופוזיציה, יורי ועדות, מה ההבדל ביניהם?
יש ח"כים, יור כנסת, יש יורי ועדות, יש סגני נושאים.
אז במה זה מתבטא? כמה עלה מקבל כל נושא תפקיד שכזה?
התקלת אותי, אני לא זוכר.
סליחה, אבל זה עניין של אלפי שקלים, נכון? זה לא...
זה אלפי שקלים, כן. בוא נגיד ככה, שזה נע מ-42 ומשהו, נדמה לי עד 49 או 50 ה-C.
והשכר של עובדי הכנסת, זה כבר משהו אחר לגמרי.
השכר של עובדי הכנסת הוא כמו עובדי המדינה.
בתוספת פרלמנטרית?
יש תוספת פרלמנטרית. יש תוספת ייחודית. יש תוספת ייחודית. יש תוספת ייחודית לכל מיני מגזרים במדינה. יש אפילו למס הכנסה יש. לכולם יש תוספות ייחודיות בגבעים מסוימים. גם בכנסת יש תוספת ייחודית.
אז יש כ-500 עובדי כנסת, אם אני מדק? 600?
550 עובדי כנסת.
והם מקבלים שכר רגיל ופלוס תוספת פרלמנטרית, שמי קובע אותה? התוספת הייחודית לכנסת?
התוספת הייחודית נקבעה במהלך השנים, על פי מסע ומתן, בין עובדים לבין הנהלת הכנסת, וכשמצאו את ההצדקות לנושא הזה, ככה קבעו את ה...
מה הצדקות? זה מקום עם המון אחריות.
תשמע.
שעות קשות.
אני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה? היו שני פיליבסטרים בחודש האחרון, נכון? היה צריך לעבוד 50 שעות רצוף. היו צריכים לעבוד בלילות, היו צריכים לעבוד במהלך היום, היו צריכים אנשים, השתגעו. עכשיו, מבנה הקואליציה, עזוב את הפיליבסטרים, מבנה הקואליציה כפי שהוא היום, הוא גורם לכך שדיונים רגילים, כן, ביום שני, נמשכים עד 12 בלילה, 1 בלילה, 2 בלילה. עובדי הכנסת, מרביתם צמודים למליאה. זה גם הסדרנים, זה גם אנשי המשק, זה גם הדפוס, זה גם בקרי הסדה, זה גם משמר הכנסת, למרות שמשמר הכנסת הוא עובד קצת בצורה אחרת. כל העובדים, ועדות הכנסת, גם כן, כאשר ישנם דיונים
מרתונים
מרתונים על חוקים מסוימים של ועדה מסוימת, אז הוועדה צמודה
אז הבנו, יש להם באמת נעבדה חריגים.
עכשיו, הם לא יכולים לצאת לחופש מתי שהם רוצים, יכולים לצאת לחופש רק בזמן פגרות.
טוב, כן? יש 4 חודשים פגרה.
כן, אבל אתה יכול לצאת לחופש מתי שאתה רוצה. הם יכולים לצאת הם יכולים לצאת לחופש רק שזה מתאפשר מבחינת העבודה. יש כל מיני אילוצים שהכתיבו את התוספת הפרלמנטרית הזאת.
שהיא בגובה 90%?
97%.
זאת אומרת שאם עובד אמור לקבל 10,000, הוא יקבל כמעט 20,000.
זה נכון. שקל.
זה מעניין. לא מעט, אבל יש פה עוד חריג, מדינה בתוך מדינה בתוך מדינה, היועצים, סליחה, שינו את השם שלהם, היועצים הפרלמנטריים.
כן.
איך זה עובד?
היועצים, מה זאת אומרת איך זה עובד?
הם הרי לא עובדי, אם אני לא יודע, הם לא עובדי מדינה.
הם עובדים של חברי הכנסת. יועץ פרלמנטרי נבחר על ידי חבר הכנסת. נחתם הסכם בין היועץ הפרלמנטרי לבין חבר הכנסת.
אין באמת, אין שום בדיקה מי הבן אדם. אחר כך יכול לזכור את מי שהוא רוצה, כל עוד זה לא קרבה.
לא, יש כללים מסוימים. אין, הוא לא יכול להיות קרבה משפחתית. ישנם כללים מסוימים. היועץ הפרלמנטרי חותם על הסכם עם חבר הכנסת, זה משרת אמון.
כלומר, אפשר לסיים אותה בהתראה של חודש.
אפשר לסיים אותה לפי החוק, לפי החוק, כן, לפי החוק. אבל אפשר לסיים אותה. עובד מדינה קצת יותר קשה לסיים יותר. את העסקה שלו. עכשיו, אם חבר הכנסת לא נבחר, אז העסקה שלו נפסקת באופן אוטומטי. כן? בקיצור, הוא חותם על הסכם. ההסכם הוא לשנה קלנדרית. בתום כל שנה ההסכם הזה מתחדש. והוא מקבל את השכר לפי סכומים שנקמאו בהחלטת שכר חברי הכנסת. עכשיו, היועץ הפרלמנטרי, מעצם העובדה שזה משרת אמון, הוא צמוד לחבר הכנסת כל הזמן. עכשיו, חברי הכנסת עובדים קשה. אני חושב שעל זה אנחנו לא חלוקים, שחברי הכנסת עובדים קשה. והוא עובד, היועצים הפרלמנטריים עובדים קשה ביחד עם חברי הכנסת. הם כל הזמן צמודים אליהם.
אז מה המשכורת שלהם היום?
המשכורת שלהם מתחילה בסדר גודל של 8,500 שקל, על זה מקבלים תוספת של כ-2,000 שקלים של אשל ונסיעות. כמובן, הם מקבלים את כל שאר הדברים של פי דין, אם זה הבראה, אם זה ביגוד, ימי חופשה על פי דין, כל זה. המשכורת שלהם גדלה ב-4% כל שנה. זה תוספת הוותק שלהם, עד 15 שנה, זאת אומרת, עד 60%.
רגע, אבל השכר שאמרת, אם מגיע עובד עם תואר שני, אז יש כמה דרגות, לא יש יועץ אחד שמקבל פחות?
יש תוספת של איזה 2,000 שקלים בשכר שלו, או כל יועץ פרלמנטרי, אחרי 4 שנים, השכר הוא מתאזן בין כולם. זאת אומרת, אם יש ותק ליועץ פרלמנטרי שהוא לא בעל תואר, כן? הוא לא בעל תואר, אחרי 4 שנים הוא מתחיל לקבל כמו עובד פרלמנטרי בעל תואר, ויועץ פרלמנטרי בעל תואר שני הוא גם כן, השכר שלו קצת יותר גבוה. אני לא זוכר את הסכומים, אבל הם מגיעים במקסימום ל-16 או 17 אלף שקלים, כולל התוספת אשל הזאת.
אז אין יועץ שמובח 20 היום, שמסתכל על 20 אלף.
לא, משהו שידו לי. אולי עלות מעביד 20 אלף.
לא, אבל שכר ברוטו. אבל אין יועצים ממש ותיקים עם תואר שני שהוותק לא, אין.
הוותק מגיע לסכום מסוים של 18 אלף שקלים, וזהו, והוא לא יכול להמשיך. באותו רגע הוא מתחיל לדרוך במקום.
יפה. ויש עוד דבר אחד שבנושא שכר חברי הכנסת שהתווסף לך במשמרת שלך, האפשרות לוותר על תוספת שכר.
נכון.
חוק שדוד ביטן העביר, שבעצם היום, הרי כמו שאמרנו, השכר עולה בטייס אוטומטי מדי שנה, אבל חק יכול לבוא אליך, לחתום על איזשהו טופס, ולוותר על התוספת.
נכון.
וזה קורה.
זה קורה.
אז כמה חקים, עכשיו בעצם החקים של 2018, שלא רוצים את התוספת של 2017, כבר הגיעו לחתום? יש להם איזה דדליין, איך זה עובד?
שלושה
ח"כים ויתרו על התוספת של 2017.
18.
של 2018. כן, של 2018.
כן.
רגע, והם גם ויתרו על המשך התוספת הקודמת, אז הם תקועים עדיין בשכר של 2000.
לא יודע אם זה אותם, אני לא זוכר. אותם חברי כנסת.
אבל כל
הוויתור הוא שנתי. כן. הוויתור הוא שנתי, הוא בתוקף מהרגע שהודעת עד תום השנה. זאת אומרת, אם חבר כנסת הודיע בינואר, אז כל השני, הוא לא יכול לבטל את זה. הודיע בינואר, זה תופס לכל השנה. הודיע בפברואר, זה תופס ל-11 חודשים. וזה נגמר בסוף השנה, בשנה הבאה מתחילים מחדש. אתה רוצה לוותר על התוספת של שנה הבאה?
רגע, אם אתה רוצה לוותר על התוספת של לפני שנתיים?
לא כל שנה מוותרים על התוספת של אותה שנה.
רגע, אפשר לוותר רק על שנה אחת? אני לא יכול לוותר על השנתיים האחרונות?
לא.
אז כל ה-30 שוויתרו לפני שנתיים, 30 ומשהו, בעצם זה יתאפס. עכשיו הם מקבלים את לא חזרה, אבל הם מקבלים את אותה שנה גם כן.
כן.
לא ידעתי.
הנה.
אז רק שלושה באו? רגע, ועד מתי, הם יכולים למתי שהם רוצים לבוא ולחתום על החלק היחסי של השנה שלו. אפשר לשאול מי השלושה האלה? כי זה שקוף.
זה דוד אמסלם.
וואלה. יור הקואליציה.
זה, אם אני לא טועה, יוסי יונה.
יונה.
ואם אני לא טועה, מיקי לוי.
אוקיי. בוא נעבור לנושא מסובך יותר אפילו. מימון מפלגות.
כן.
איבדתי עכשיו את כל המאזינים שנותרו, אבל המפלגות בישראל מקבלות מאות מיליונים בשנה, כדי גם לשמור סך כל הקשר עם הציבור.
כן.
רק שפה זה ברמה מפלגתית.
כן.
אתה מכיר את המספרים? כמה סך הכל עולה לנו הקשר של המימון מפלגות?
לא. בגדול, קודם כל זה מתקציב משרד הפנים, אני רק מוציא את זה לפועל.
אוקיי, כן. אז איך זה עובד?
זה עובד ככה. נקבעת יחידת מימון. יחידת מימון היא נכון להיום 1,368,000 שקלים. כל מפלגה מקבלת מימון שוטף. המימון השוטף שהיא מקבלת הוא 6% מיחידת מימון פר כל חבר כנסת פלוס אחד.
רגע. אגב, זה היה 5%.
זה היה 5%.
לפני חצי שנה.
כן, וזה עלה ל-6%. ובגניבו
את זה באיזה ועדה. אוקיי, תגיד את זה שוב. 6%
מ-1,368,000 שקל.
כן.
עבור כל חבר כנסת פלוס אחד. זאת אומרת, כך מפלגה...
עם 10 ח"כים.
10 ח"כים.
כולנו נראה לי, כן.
10 ח"כים. היא מקבלת 1,368,000 כפול 6% כפול 11.
כן.
10 פלוס 1.
לחודש?
לחודש.
אז בשנה זה יוצא...
כפול 12.
כפול 12. ולמה 6%?
כי זה מה שקבעו. זה מה שקבעו. זה המימון השוטף. למה 5%? זה היה 5%. כן. למה 6%? כי קבעו 6%.
אז זה יוצא למפלגה כמו עם 10 ח"כים, זה יצא בשנה?
ככה וככה.
אורי, המפיק שלנו, אתה יכול בינתיים לעשות את החישוב הזה? שיהיה לנו מספר? אוקיי. עכשיו, ואז אתה פשוט מעביר את זה לחשבון בנק של המפלגה.
כן. זה מימון אחד שהיא מקבלת. כן. אחר כך המפלגה רשאית לקבל גם הלוואות. פעם הלוואות ניתנו מהבנקים.
נכון.
הבנקים הפסיקו לתת את ההלוואות, ונקבע...
וטוב שכך.
זה טוב שכך, כי שלא יהיה איזה שם קשרים. אבל אני לא יודע, המימון הופסק מכל סיבה שלא תהיה, והוא עבר לאוצר המדינה. זאת אומרת, אנחנו נותנים למפלגות את ההלוואות.
והן לוקחות?
בעת.
כולם?
כולם.
הרי אין סיבה לא
לקחת? לא, ישנה מפלגה אחת שלא לקחה, נדמה לי, אבל לא משנה, אני לא רוצה להגיד, אני לא, לא רוצה לטעות. אבל בוא נגיד שרובן לוקחות.
אין שום תמריץ, בניגוד לחברה העסקית, אתה יודע ששם יש חווים באחריות פה, הרי גם רוב המפלגות, או חלק מהם בגירעון, ואין פה, לא ראיתי שחוזרים למישהו שעזב את המפלגה אחרי שנים, דופקים לו בדלת ואומרים לו, בוא תחזיר את הכסף של המפלגה שלנו.
לא, תבין. כן. זה לא יכול לקרות המצב הזה, כי הכסף שלהם אצלנו. הרי אנחנו נותנים להם את המימון השוטף. אנחנו מקזזים את זה מהמימון השוטף. בגלל זה הם יכולות לקחת עד ל-50% מהמימון השוטף.
זה גירעון הוא בגובה הלוואה לכל היותר?
אני לא יודע איזה גירעון. כן. יכול להיות שיש להם גירעון יותר גדול. אני לא יודע איך הם זה. אבל הגירעון הוא... אני לא נכנס לדוחות הכספיים של המפלגות, אלא אם כן הם מבקשות פריסה. כן? אבל עד שהם מבקשות פריסה, אני נותן להם לפי מה שנקבע בחוק. והחוק הוא 50% מהמימון השוטף. זה מה שאת יכולה לקבל כהלוואה.
וכאן אין לך יכולת לפקח על ההוצאות.
לא, יש לנו מפקר המדינה, הוא מפקח על ההוצאות.
נכון, לאחר מכן, בסוף שנה הם מעבירים לא את ההוצאות. אבל אין מישהו שבשוטף בודק את ההוצאות.
את ההוצאות על הבחירות?
אבל כן, או בכלל, הרי כשאין בחירות הם עדיין מוציאות כסף.
כשהם מוציאות...
לאורך שנה, לאורך השנה.
לא, 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 מבקר המדינה בודק גם את ההוצאות השוטפות שלהם.
אני יודע, אבל בסוף השנה, לא, נגיד זה לא כמו קשר עם הבוחר שבו אתה חותם, זה... פה זה בדיעבד.
גם את הדוחות של הכנסת, אף אחד לא בודק עד סוף השנה. בסוף השנה בא מבקר חיצוני, כן? ובודק את הדוחות הכספיים של הכנסת, ואז חותמים על המאזנים, כמו גוף, כל גוף ציבורי מסודר.
מי זה המבקר החיצוני?
אצלנו זה חברת רואי חשבון, אחת מהביג פייף, בוא לא נגיד שמות, אבל חברת רואי חשבון גדולה.
וואלה.
וואלה.
ואיך זה, איך זה לעבוד איתו? זה...
איך שלעבוד עם רואי חשבון? תשמע, רואי חשבון הוא, הוא גורם חסר כל תלות, או חסר כל עניין אובייקטיבי, בא מבחוץ, בודק את הדוחות הכספיים של הכנסת. ככל שיש להם, יש לו השגות, הוא כותב את זה בדוח המבקרים. ככל שאין לו השגות, הוא נותן חוות דעת חלקה. וגם הוא, הוא חותם על דוח המבקרים לאחר שהמנכ״ל ואני חותמים על הדוחות הכספיים של הכנסת עצמה.
בוא נעבור לעוד תקציב. ההתקשרויות של הכנסת, הזכרנו את זה שאתם קונים מוצרים, שירותים, מה לא. יש הרי, באתר הכנסת, שקוף יחסית שאפשר להיות ההתקשרויות בפטור ממכרז. עכשיו יש התקשרויות של ועדת מכרזים, התקשרויות, החלטות של ועדת הפטור, והחלטות יור הכנסת. אף פעם לא הבנתי את זה. איך זה עובד? למה יש, למה לפעמים יור הכנסת אותה שקובע, נותן אישור לרכוש משהו? מתי אתה מחליט מי צריך לאשר מה?
יש בתקנות חובת המכרזים. ישנה, ישנם סכומים, ישנם כללים מאוד מאוד מדויקים. מי רשאי לתת פטור ממכרז? עכשיו, יש את הקטע של המכרז עצמו. אתה יודע, זה הולך ככה, עד 5,000 שקל עובדים בהצעת מחיר אחת. מ-5,000 עד 10,000, שתי הצעות מחיר. מ-10,000 עד 50,000 שקל, 3 הצעות מחיר. מעל 50,000 שקל, מכרז. אוקיי? עכשיו יוצאים למכרז, מכרז פתוח, כאשר שם יש כמה פרמטרים חשובים, הפרמטר הכי חשוב זה כמובן שוויון ההזדמנויות שנותנים לכל אחד לבוא ולהתקשר עם הכנסת ולעבוד איתה ולהציע לה את השירות או את הטובין שהכנסת מעוניינת לרכוש. ומי שעומד באמות המידה ובתנאי הסף, והוא נתן את ה... הוא קיבל את הניקוד הכי טוב, כן. וקיבל את ההצעה הכי טובה, הוא זוכה ואיתו מתקשרים. עכשיו ישנם...
מסלולים
בפטור. ישנם מסלולים שהם בפטור ממכרז, כן? ישנם כל מיני סיבות, אם זה סיבות ביטחוניות, אם זה סיבות שאתה מתקשר עם מישהו שההתקשרות דורשת יחסי אמון, למשל איזשהו יועץ משפטי מסוים, שאתה עובד כבר איתו באיזשהו משהו, יש כללים
הנה,
מאוד...
הנה, עכשיו ראיתי שם שהוועדה שאמורה לבחון את הסדרי החוב... בעקבות פרשת פישמן, כן. אז היא סוחרת יועץ מיוחד. וזה אם אני לא טועה בפתור.
אבל היה שם, היה שם הליך תיחור.
היה שם הליך, כן.
היה שם הליך תיחור.
אוקיי.
היה הליך תיחור.
אז מתי יו"ר הכנסת נדרש לאשר?
עכשיו, סכום של עד 150 אלף מאשר יו"ר הכנסת, מעל 150 אלף ישנה ועדת פטור שהיא מאשרת את זה. ועדת הפטור, מי שיושב שם זה מנכ"ל הכנסת. כנציגו, אני יושב והיועץ המשפטי יושב. שלושתנו יושבים, ואנחנו מקבלים המלצה של ועדת המכרזים, לאחר שהיא דנה בנושא, ועדת המכרזים ממליצה או לא ממליצה לוועדת הפטור לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז. לפעמים אנחנו מקבלים את ההמלצה של ועדת המכרזים, לפעמים אנחנו מחזירים את זה לוועדת המכרזים, ואומרים לה שהאישור שהיא נתנה הוא לא... אנחנו דורשים ממנה לדרוש כל מיני דברים, או שאנחנו לא מאשרים את הפטור, או שמאשרים את הפטור בתנאים שונים. קרו כל המקרים.
טוב, אנחנו לקראת סיום, ואני מקווה שתזרום איתי על הדבר הבא. טריוויית כנסת. אורי, שים לנו מוזיקה? מה שאני רוצה לעשות זה לזרוק שם של סעיף מתקציב הכנסת, ולשמוע ממך מה הוא אומר. בוא נראה אם אתה מכיר את הסעיפים הכי אזוטריים. אוקיי, אז אני מתחיל. מכונת שטיפה לכלביית הכנסת.
כן, נו, מה? מכונת שטיפה. מכונת שטיפה לרצפות של הכלביה. לא לכלבים.
אז אתה חייב לסך את זה יותר מפורט. למה אתם כותבים רגע, איפה יש כלביה בכנסת? אני אפילו לא הייתי, לא ביקרתי בה.
כשאתה נכנס מהשער של הצפריה. אתה מכיר את השער של הצפריה?
כן.
אז אתה יורד בכביש מצד שמאל של הכביש, במדרון, יש שם כלביה.
וזה כמו עוקץ כזה, מה, יש שם מומחי כלבים שמאבדים אותם?
יש שם כלבנים עם כלבים שיש להם ייעוד מאוד
מאוד מסוים.
כמה כלבים יש? כן. אבל הגזמת, אורי, אותו מרמחי אחד. אבל יש שם כלבים שיש להם ייעוד מאוד מאוד מסוים, ובואו לא נדבר על זה.
אתה מכיר את החותמת למכונת ביול למשלוחי דואר?
נו, מה הבעיה עם זה?
לא, סתם, אני מבדי. עכשיו בואו נעשה בוחן של שאלה אחת. כובע רחב שוליים לגננים. כמה זה עלה? אתה לא זוכר.
תומר, בוא תעלה את הרמה של השאלות, בחייך.
אני מצטער.
כובע רחב שוליים של גננים שעובדים כל הזמן בשמש.
לא, אני בעד.
הם גם מקבלים כובע רחב שוליים, הם מקבלים גם משקפי שמש.
זה גם לא עלה כמעט כלום.
וגם קרם שיזוף.
אתה יודע כמה זה עלה? כלום, 197 שקל.
גם קרם שיזוף.
כן. אני בעד, חייבים, הפקידים והנבחרים חייבים להבין שעיתונאי מפרסם מידע, זה לא תמיד כי הוא חושב שהוא לא תקין. זה לפעמים שאתה מעניין. וההוצאה האחרונה המגניבה שראיתי זה הקנייה של יצירות אמנות ישראליות.
כן.
זוכר את זה? רכשתם 24 יצירות של אמנים ישראלים ב-300,000 שקל.
יצא קול קורא לרכישת אוצרות אמנות ישראליות, והם נעשו בתוכנית מסוימת של ועדה מסוימת, ועדה של גורמים חיצוניים, כי אני מבין בזה כמו בבלט, ותסתכל עליי, אני לא מבין בבלט, אבל זה נעשה בצורה מסודרת, עם קונספט מסוים, עם ייעוד מסוים, וכשאתה בא לכנסת, יש לך אפשרות לעשות סיור דמוקרטיה, סיור אומנות, סיור ארכיאולוגיה.
יאו, לא עשיתי עדיין את הסיור אומנות. טוב, מאוד נהניתי לשוטט איתך בתקציב הכנסת, נשאר עכשיו רק הסיורים הפיזיים. תודה רבה, חיים אבידור.
תודה רבה, תומר.
אז חברים, אנחנו חיים בעידן מדהים. זאת השנה הראשונה שהכנסת מפרסמת מדי רבעון את התקציב המלא שלה, ברמת השורה, שם של ספק, כמה כסף הלך ולמה. אז אם אתם מאתרים איזו הוצאה חריגה, פשוט שלחו לי מייל, אני מבטיח לבדוק ישירות מול חיים, או פשוט מול דובר הכנסת. עוד פרקים בסדרה ופודקאסטים נוספים שלנו אפשר למצוא בכאן.org.il/podcast. תודה שהזנתם, אני תומר אביטל, על העריכה וההפקה אורי טולדנו, תודה לרדיו הבינתחומי, נשתמע.